ככל שאתה גודל,
נכון.
וככל שאתה יותר מקבל בברכאות ולידציה חיצונית מהתוצאות שלך בשטח, אתה עוד יותר צריך להתמודד עם זה.
אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו במין שיח כזה, זה מתחבר לי לאותו שיח של אותם סיסמאות של בשביל להרוויח צריך לעבוד קשה, ואחרי כל העלייה, ירידה, כל הדברים האלה. ויש איזו אמירה כזאת של חייבים תמיד לצאת מאזור הנוחות, נכון? תמיד צריך להתקדם. אני הרגשתי שתסמונת המתחזה שלי מגיעה במקומות שאני לא בטוחה עד הסוף בערך שלי, ויש לזה סיבה. זאת אומרת, הייתי עושה פרויקטים של מיליוני דולרים, של גיוס, והייתי מרוויחה בהם באמת מאוד מאוד יפה, ואני שולחת אקסל למשקיעים, ובאקסל כתוב שאני מרוויחה מאות אלפי דולרים, ובלי למצמץ, אני שמה את זה מול המשקיע, ואומרת, זה הפרויקט. למה? כי הגעתי לשלב שאני בטוחה, ואני אגיד לך יותר מזה, מעבר ליכולת שלי כנדלניסטית, אני היום מסתובבת עם אמונה מאוד מאוד חזקה, שאי אפשר להרער אותה בערך שלי, שאני רואה את טובת המשקיעים לפני טובתי האישית. זה משהו שתעיר אותי בלילה, תגיד לי נטע, מה הכי חשוב לבך כיזמת נדלן? אני לא אגיד לך שום יכולת אחרת, אני אגיד לך על הדבר הזה. ולכן במקום שזה מאוד חזק, לא תבוא תסמונת המתחזה.
ברוכים הבאים להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כף, לא עם קוף. היום איתנו נטע אור, אהלן.
היי.
איזה כיף שבאת.
וואי, הכי כיף שהזמנת, איזה כיף.
ברוכה הבאה.
תודה.
אז נטע, למי שלא מכיר, יזמת נדלן בארצות הברית, מרצה ויוצרת תוכן. קודם כל, אז באמת תודה שבאת. אנחנו הולכים להתחיל בראש ובראשונה באיך הגעת לעולמות הנדלן. הפרק שלנו הולך לגעת גם בעולמות של נדלן, אבל גם בעוד כל מיני עולמות אחרים שאת מביאה איתך לשולחן, מה שנקרא, בין אם זה האותנטיות והיצירת תוכן ו... עוד כל מיני, נקרא להם, זוויות שמעניינות שאנחנו נפגוש פה. ואני אוהב תמיד להתחיל מסיפור של הבן אדם, איך התגלגלת למקום שהיום את נמצאת בו. יאללה, תציגי את עצמך.
טוב, אז נעים מאוד. נטע אור. אמא לשני ילדים, אלון ושי. מה, אני אתחיל מהגן כזה, גן חובה?
איפה שאת רוצה.
טובה, הגננת. אני אגיד שאם אני מסתכלת רגע על מסע היזמות או הנדלן, או באמת כל הרומן הסוער שלי עם עסקים וכסף, אז אני כן אגיד שמגיל צעיר הייתה לי תשוקה מאוד גדולה להרוויח כסף. בכיתה ג' ד' זה היה יותר ההבנה של שהשליטה נמצאת אצל ההורים שלי, שהדברים שנותנים לי אושר, כמו משחקים טיפשיים וסוכריות גומי,
טרמפולינה.
עולים טרמפולינה, כן. וגולף, גולפיטק, היה כזה תמיני גולף.
תמיד ברצליה זה. זה רק ברצליה, אין דברים כאלה במקומות אחרים.
גדול. אז כן, אז זה עולה כסף, ולא אני שולטת על הדבר הזה. זה בשליטה של מישהו אחר, והתחושה הזאת של חוסר השליטה הטריפה אותי, וממש ניסיתי למצוא דרכים איך אני מחזירה לעצמי את השליטה. אז זה באמת היה מכל מיני עבודות שהנפצתי בגיל מאוד צעיר, וצעצועים שגנבתי להורים שלי מאחורי אגב ומכרתי אותם כזה בגינה. פחות חוקי.
כן, ממש.
לא לגנוב. כן, כן, מגיל מאוד צעיר. שתפתי כזה מכוניות, עשיתי דוג, מה שאתה לא רוצה, באמת. וכשיכולתי כבר לצאת לעבוד, אז זה באמת היה מגיל מאוד צעיר לעבוד, בקניון, ואחר כך מלצרית, והעבודה הראשונה שבאמת נפגשתי עם סכומים גדולים של כסף, הייתה בעגלות. אני טסתי פעם ראשונה לעבוד בעגלות, בגיל 17 לבד, ההורים שלי היו באיזה... כנראה עברו איזה חוסר שפיות זמנית שהם אפשרו לי.
גיל 17 זה פסיכי, זה לפני צבא, כאילו זה...
זה היה מטומטם לגמרי, כאילו בדיעבד.
לא, לא היה מטומטם, אני מניח שהיום בדיעבד מסתכלת על זה כמשהו חיובי, לא?
כאילו כולם היו גדולים יותר אחרי צבא, אתה יודע, עושים... טוב, אפשר, לא משנה. עושים אי אלו דברים בבית, כן. והייתי ילדה בת 17, ישנתי במיטה בשלב מסוים עם גבר שהפך להיות חבר נורא טוב שלי, אבל אתה יודע, הדברים כאילו שאני בתור אימא היום, אני אומרת...
לא מגניב.
על גופתי המתה.
כן.
כן, אבל זה היה הפעם הראשונה שהחיידה כזה של ה... איך אני אגיד את זה? לא הייתי, זה לא היה עסק שלי, הייתי אמנם אשת מחירות, אבל... התשוקה הזאת למיינדסט העסקי. לקום כל בוקר על אפס, אתה על אפס על העגלה, והיום יכול להסתיים במחירות של whatever אלפי דולרים, והוא יכול להסתיים באפס, ורכבת הרים רגשית, והכל בידיים שלך, וזה הדליק אותי מאוד, ואחרי הצבא המשכתי בעגלות, ובגיל 22 פתחתי את העסק הראשון שלי.
איזה עסק זה היה?
עגלות שהפכו לדוכני מחירות בקניונים, שזה בדיוק כמו עגלות, פשוט אנחנו אנשי עגלות, בשלב מסוים רצינו להישמע יותר רציניים, אז כזה סיפרנו שזה דוכנים.
כן.
אותו דבר.
שיפתח אותו דבר.
אותו דבר.
כן.
אותו דבר עם שכירות גבוהה יותר מהקניון.
וואלה, זה פחות שווה גם.
זה יותר שווה כי זה באמת נראה יותר רציני, זה כבר לא באמצע הקניון, אבל כן. ובאמת זה היה גיל מאוד צעיר לקיים עסק. לקחתי הלוואה מאבא שלי, שגם אני וגם אבא שלי לא הבנו מה אנחנו עושים, ומהר מאוד ההלוואה הגיעה לאיזה 800 אלף שקל, שהחזרתי אותם בשנה הראשונה של העסק. זה תודה לאל.
כן.
אחרת ממש. הוא היה פה דופק על הדלת, עושה לי גבייה. כן. זהו, ובאמת זה היה גיל צעיר מאוד בשביל לנהל. ניהלתי 25 עובדים, מחזורי מחירות של מיליוני שקלים, מעבר לים, גרתי שם, אחר כך ניהלתי את זה בשלט רחוק, ניו זילנד, פה מעבר להרצליה שמאלה.
כן.
אז כן, אז זה היה באמת החוויה הראשונה, ואני קולטת ששאלת איך הגעתי לנדלן, ואני אוכלת לך את הראש.
לא, אבל זה חשוב הסיפור, דווקא אמרתי, מתחילים בסיפור תמיד. תמיד אוהב להתחיל בעד זה.
אז האמת
מעניין ש... אבל, מעניין דווקא להתעכב שנייה, זה משהו. אמרת שכאילו כילדה בכיתה ג' או ד', כבר הבנת שבא לך עצמאות, חופש, הגיעה לך התשוקה הזאת לכסף, את לי בגיל, גם גילים צעירים מאוד, אני זוכר שהייתי תמיד אומר, אני רוצה להיות מיליונר. לא ידעתי למה אני רוצה להיות מיליונר, ידעתי שאני רוצה להיות מיליונר. זה מה שהייתי אומר. אומרים, מה אתה תעשה שתהיה גדול? מיליונר. זאת הייתה התשובה. אני כשעשיתי כזה drill down לתוך עצמי, אז ניסיתי להבין למה אני רוצה כסף, למה, מה המטרה כאילו בדבר הזה, אוקיי, מה, אוקיי, יש לך איזושהי שאיפה כלכלית שאתה רוצה להגיע אליה, כסף, לא משנה, חופש, זה. הבנתי שאצלי זה מגיע בעבר, הייתי אומר לעצמי שזה מגיע מאיזושהי צלקת, ומגיע כאיזשהו דבר, נקרא לו צלקת יותר שלילית, לאחרונה גם זה קיבל איזושהי adjust כזה לכיוון של אני רוצה לאפשר יותר לעצמי, כאילו להפוך את זה למשהו חיובי, כזה גם בדיבור שלי מול עצמי, אבל מעניין אותי איך מגיל, מכיתה ג' ד', את אומרת לעצמך, האושר שלי בידיים שלו, אמנם זה טרמפולינות וצעצועים, אבל כן. את, בתפיסה שלך שם זה אושר, או שמחה, או כיף, או לא משנה מה, ואת אומרת לעצמך, אני רוצה עצמאות בדבר הזה, וזה לא מגיע כאילו ממשהו שלילי, אלא זה מגיע דווקא מאיזשהו רצון לגדילה או צמיחה.
נכון.
השאלה אם זה משהו תמיד היה ככה, או שזה היה משהו שהוא כזה, זה היה שלילי, זה היה תחושה של... זה לא היה כאילו חסר.
אז קודם כל, גדלתי בבית שהוא באמת בית נורמטיבי. לא היינו בקו העוני, אבל גם לא היינו עשירים. בית רגיל. אני כן אגיד שגדלתי בבית של הורים מאוד 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 מחושבים. במובן הטוב של המילה. זאת אומרת, אם נותנים לי עכשיו 50 שקל לסרט, אז אומרים לי, את צריכה להחזיר 18, כי פופקורן עולה 12 והסרט עולה 10. והיה משהו בתחושה, אני ממש זוכרת איך זה מרגיש לי שזה סוגר עליי, התחושה הזאת של, של התדר של החוסר. אני שרופה להורים שלי, כפרה עליהם, אבל אני ממש זוכרת את התדר של החוסר, את זה שלא קונים גבינות תוצרת חוץ, כי זה תוצרת חוץ בהגדרה, גם אם זה לא יקר. גם אם זה חצי שקל יותר, בהגדרה לא קונים את זה, לא צריך, אפשר להסתפק. היה משהו מצומצם, ואני ממש זוכרת את הרצון... לאפשר, זה לא היה עושר, אני עד היום, אתה יודע, גם שעשיתי יותר ויותר כסף בחיים, אני לא נוסעת במכוניות יוקרה, לא שאני חושבת שזה דבר רע, אבל לי זה לא עושה את זה, אני לא רואה את עצמי בן אדם חומרי בכלל. אני כן מאוד אהבתי את הבחירה. אני חושבת שכסף נותן לנו אפשרות בחירה, לחיות את החיים כמו שאנחנו רוצים, ובמקרה שלי, הבחירה המשמעותית שאני בוחרת כל יום, זה חופש העיסוק. פחות מה אני קונה ואיזה רמת חיים יש לי.
מה אני עושה?
מה אני עושה? כמה שעות ביום אני עובדת? עם מי אני עובדת? מה נעים לי לעשות? זה מבחינתי מה שכסף מאפשר לפני הכל.
מדהים. יפה, אתה מאוד מזכיר לי את איך שאני, כאילו, אצלי זה היה פשוט, שוב, זה גם, זה היה בית שלא היה חסר כלום, כל טוב, אבל זה היה כזה מיינדסט של, כאילו אין, כאילו. למרות שהכל טוב, כאילו, הכל סבבה, לא חסר כסף, ואף אחד מאיתנו לא חסר לו אוכל לאכול.
תראה, זה גם הבתים שגדלנו בהם, אני רוצה לומר, חצי סגפנות כזאת. זה כמו, אתה יודע, המשפטים של צריך לעבוד קשה, בשביל להרוויח כסף, כן. עובדים קשה, גדלנו על זה.
אצלי זה יותר אל תדליק את הדוד יותר מרבע שעה. אבל...
זה, מה זה? אם הייתי מדליקה את הדוד, הייתי מקורקעת, היה נהיה לי צורה של חדר.
זה קלאסיקה, כן, אני מסכים לגמרי. לא, אבל זה גם במקביל.
רק לאחרונה גיליתי... אני חושבת ש... אני לא זוכרת מי אמר לי. הוא אמר לי, זה לא עולה הרבה כסף, אני כזה, מה?
כן, כן, גם אני הייתי בטוח שכאילו... אני גיליתי את זה גם רק לאחרונה. גם דוד, גם הרבה דברים. שוב, זה פשוט כאילו ההצטברות רעיונית, כאילו יכולה לצאת הרבה כסף, אבל זה גם לא באמת מדויק, כאילו כמה כבר...
לגמרי.
זה לא יצא מיליונים, אף אחד לא יתאשר ולא יהיה אני מכזה דבר, אבל בסדר. אני זוכר שעברתי פה, אמרתי לך שגעתי פה בהרצליה. זה קטע מצחיק. שעברתי לפה להרצליה, אז היה לי קטע שהייתי אומר, אם אני הולך לים, ואני רוצה לחזור הבית לבית קר ונעים, אני משאיר את המזגן דולק.
כן.
סתם, כי זה כאילו משהו כזה. כי בילדות לא יכולתי לעשות את זה. כי בילדות, אם הייתי משאיר אור דולק...
וואי. לא, זה פחד אלוהים.
את צוחקת, כאילו, היה לי סיטואציות שהחזירו אותי הביתה, תקבל את האור.
אני לא צוחקת, כזה. אני הייתי חוזרת, הביתה מהפחד, אתה יודע, גם היה רשימה של דברים לילדי, אני לא יודעת אם אתה קשב וריכוז, אבל אני יודעת קשב וריכוז שגיליתי את זה בגיל 36. אני ממש זוכרת שהייתי מסתובבת עם רשימות של דברים, של לפתוח את הדלת אחרי האמבטיה, לעברר את העדים, את הדוד, להוציא את המפתח כדי שמי שייכנס יוכל...
לא, כן.
שלא
ינעו לו.
שלא ינעו לו. כאילו כל מיני דברים שאני כזה, שיט, שכחתי.
טוב, אני מחזיר אותנו רגע לפוקוס.
כן, סליחה.
עולמות הנדלן. עשיתי עגלות, אחרי זה דוכנים, איך שתקראי לזה בקניונים. אוקיי, את בת 24-25, את אומרת בערך?
קצת יותר, אני אחר כך ניהלתי את העסק בשלט רחוק. זאת הייתה תקופה חשוכה של החיים, על פניו אני בחורה צעירה ועושה ארגזים של כסף, וגרה ברוטשילד בדירה בסחירות מוגזמת לחלוטין, אבל הייתי אומללה. לא מצאתי את עצמי, הסיפוק היה, הכל היה הפוך, ניו זילנד זה שעות הפוכות. אז הקשב שלך לא מצליח להיות בעוד דברים. אז ביום הסתובבתי במין כזה רקנות. חיפשתי בחורים רווקים להתאהב בהם, הלכתי עם הכלב שלי, ובלילה ניהלתי את העסק, ושרדתי ככה כמה שנים, עד שאמרתי, די, זה... גם העסק לאט לאט הלך והידרדר, כי אין מה לעשות, שלט רחוק, זה לא אותו דבר. ואז באמת אמרתי, יאללה, קריירה חדשה בישראל, ושם קיבלתי כפה רצינית מאוד. הגעתי ל... אני פתאום יוצאת לעולם, ובקורות חיים יש לי ניהול כמה שנים של עסק, 25 עובדים, מיליונים, איזה יופי. בפועל יש לי אפס ניסיון בישראל ואין לי תואר. ואני מנסה להתקבל למקומות עבודה כסחירה ולא כל כך מתקשרים אליי. ואז אני זוכרת שהגעתי לאיזה מנהלת אזור בללין או משהו כזה, ואני יושבת מולה והיא אומרת לי, חמודה, זה... אחלה שעשית כסף בחול, אבל אין לך ניסיון ברצפת מחירה, ואת יכולה להתחיל ממנהלת סניף ב-5,000 שקל, ואני פשוט התחלתי לפקוט לה מול הפנים, הלכתי, והייתי עבודה. הייתה תקופה שהייתי עבודה. זה משהו שאגב מאפיין מאוד אנשים שחוזרים מהעגלות, כי אין לנו ניסיון בשום דבר אחר, ועשינו הרבה כסף, וחיינו כביכול בעולם הגדול, אבל אנחנו עבודים בארץ. אגב, המעבר הטבעי של הרבה אנשים מהעגלות זה לנדלן.
וואלה.
לי במקרה, כן, כי זה הרבה עשו כסף גדול בהתחלה, ואז כזה השקיעו אותו בנדלן, חול.
אנגלית.
נכון, כן, כאילו כזה. מתחבר.
כאילו עולם הגדול.
וגם תחומים שאין בהם תקרת זכוכית כזה. סוג של.
רעיונית. כן.
ואז האמת, כאילו בא לי לספר לך איזה סיפור רומנטי מרגש מטורף, אבל האמת שפשוט חבר משותף הכיר לי את השותף שלי הראשון, שהתחלתי כסחירה, הייתי עוזרת אישית שלו.
נדלן.
נדלן, נדלן. הוא התעסק בנדלן בארץ ובארצות הברית.
אני שנייה רוצה להתעכב על התקופה של... תכף נמשיך עם הסיפור, זה פשוט חשוב לי. ללין, כל הסיטואציה, כמה זמן את באוויר?
וואי, אני לא זוכרת.
בגסות, חודש, חצי שנה, שנתיים?
לפחות חצי שנה.
חצי שנה כזה.
כן.
לא, אני רוצה להתעכב על זה כי דווקא אני חושב שכאילו, הרבה חבר'ה פה שמאזינים, זה חבר'ה עם עסקים, יזמים צעירים, אולי חלקם עושים הרבה כסף, אולי חלקם עושים כלום כסף. גם אני באיזה תקופת פיבוט משמעותית בחיים שלי, אני מוכר עסק, את העסק הזה, שאנחנו פה נמצאים. ואני גם כן באיזשהו שינוי משמעותי, הפרק יעלה, עד שזה יקרה, זה כבר אני אחרי המחירה, אז אני יכול לדבר על זה, אבל... אני גם כן באיזשהו תהליך פיבוט מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני חושב שכאילו, יש לך פה איזשהו נקודה כזאת של, היה לך עסק, מצליח, עשית בו כסף, החלטת לצאת, נקרא לזה, לצאת מהמים העמוקים, כדי להיכנס למים אולי יותר עמוקים בפוטנציאל, ופתאום רגע העולם סיפר אחרת. העולם כאילו בינם בונה תוכניות, והעולם, ואלוהים צוחק, מה שנקרא.
זה ממש היה ככה. ואני עכשיו תוך כדי נזכרת, באמת, אני קודם כל חושבת שנפשית, זו תקופה שאשכרה, נראה לי, אני מוחקת מהזיכרון, כי היא באמת הייתה לא פשוטה. ולקבל כפה מאוד מאוד חזקה.
כל הערך העצמי שבנית גם.
הערך העצמי, המעבר מלהיות יזמת כאילו לסחירה, מלקבל את ההחלטות. זאת
סחירה שמין לך ב-5,000 שקל, את כאילו זה, אין יותר ירקה בפנים מזה.
זה ממש, זה היה מזעזע, ואז אמרתי, יאללה, אני לא מוותרת, תמיד היה לי את היכולות להניע את עצמי קדימה, אני לא בן אדם פסיבי, חיפשתי איך אני מגיעה, והגעתי לרעיון עבודה בחברת הייטק, להיות מנהלת מחירות, והתקבלתי וגם עשיתי מסור מתן מאוד קשוח עם המנכ״ל, וקיבלתי אחלה מזכורת ואת כל התנאים שאני רוצה, ואני מגיעה, באתי באמת מלאת מוטיבציה בידיעה שבשוק הסחירים צריך להתחיל מלמטה, אין מה לעשות, וכמה שאני יזמת גם יש בי משהו שהוא מאוד מערכתי, כי אני בן אדם מרצה, אז זה כזה עוזר כשאתה סחיר, אבל ישבתי שם שבועיים, ואני זוכרת, אני מנסה בכל כוחי להחזיק מעמד, אבל אני מרגישה בורג קטן במערכת. ואז הייתה ישיבת הנהלה, ונכנסו כל ה-VP, והדיירקטורוב, לא יודעת עוד איך קוראים להם, יש להם כל מיני כזה טייטלים של עשירים, כל מיני טייטלים של אופציות בחברות, והם נכנסים לחדר שאני לא חלק ממנו, ואני זוכרת שאני פשוט מרגישה אגרוף בבטן, מתחילה לפקוט והולכת מהעבודה, ויש לי שני קולות, יש לי קול אחד כמו שטן ומלאך כזה, או המבוגר האחראי והילדה הקטנה, או לא יודעת איך, אני מלאת ביקורת עצמית כמו שאתה שם לב, אבל קול כזה שאומר, וואלה, היית יזמת, זה המקום שלך אולי, וזה מה שאת צריכה לעשות, ואת צריכה להתעסק בכסף גדול, ואת צריכה להיות במקבלי ההחלטות, והיית שם ומגיע לך ואת יכולה, ואם זה מה שאת מרגישה, תלכי. מאז שאני באמת צעירה, אני לא נשארת במקומות שלא טובים לי. זה קטע שמאפיין אותי לטוב ולרע, ויש את המבוגר האחראי, את הקול של אבא שלי כזה, ושל הסביבה. כסף. עזוב את הכסף, זה לא היה ממקום של כסף. את לא יכולה להגיע לטופ, את צריכה להתחיל מלמטה, ככה זה עובד, ואת לא יכולה להיות אימפולסיבית, אני מאדם מאוד אימפולסיבי.
מאפיין הרבה זמים, by the way.
וגם אנשי קשב וריכוז. כן. ואני זוכרת שאמרתי, זה it is what it is, פשוט קבלי את עצמך כמו שאת, והתפטרתי, אמרתי למנכ״ל בבכי, אל תשלם לי שקל, אני כל כך מצטערת על עוגמת הנפש, לא רוצה, עשיתי טעות, עזבתי, וכמה שבועות אחר כך באמת התחלתי בנדלן, שוב, זה נשמע כאילו, ואז מצאתי את משרת חלומותיי, בוא, הייתי עוזרת אישית, אני זוכרת שתליתי שלטים לא להשתין בחניון של, של בניין, זוכרת את זה עד היום.
ככה מתחילים, לא? מלמטה.
כן, כן. וככה הגעתי לנדלן והתקדמתי והייתי שכירה ואז הייתי מנהלת ואז נהייתי שותפה ולפני 4 שנים יצאתי לדרך העצמאית שלי בנדלן שהתחילה כמו תחת, כאילו הפסדתי ארגזים של כסף, התחלתי מפליפים, פליפ זה כזה לקנות לשפץ ולמכור, לעשות עסקה מהירה, עשיתי 35 כאלה בשנה.
אוקיי, אז איך הפסדת כוחה בכסף? מה הפסדת כאילו?
שאלה מולה. עד היום אני שואל, תעשו את הדבר הזה. שאלה מולה.
אוקיי. אין תשובה. זה מה שאני מבין.
לא, לא, יש מלא תשובות. אוקיי. אני חושבת שכל הקריירת המשך שלי בנויה על התשובות האלה. זאת הייתה שנה שבאותה שנה יצאתי לדרך עצמאית, התגרשתי מאב ילדיי, מכרתי את דירת המגורים שלי, וראיתי לנכון את כל הכסף הזה להשקיע באזורי על האיסטר של קליבלנד, אוהיו. באמת, כאילו. תענוג. אתה מפחד ללכת שם בבוקר לבד, כאילו. הבנתי. באמת. פחד אלוהים. היה מודל עסקי והיה לי שותף והיה היגיון, זה לא שהחלטתי כאילו להתאבד. אבל עשיתי שם טעויות מאוד משמעותיות. חלקן באמת, לפני כמה זמן העברתי הרצאה על הטעויות הכי גדולות שלמדתי בפליפים. כל טעות כזאת הפכה להיות כלל יסוד שמלווה אותי בעשייה היום. אחד הלקחים הכי גבוהים, זאת אומרת, אחד הדברים שהכי לקחתי משם, זה הנושא של גאווה. כי אני פשוט רצתי ברבק, אני חושבת שמשהו בי גם רצה כזה, to let loose, סוף סוף אני בפרונט, והולך לי, והפליפים הראשונים היו הצלחה, עשרות אחוזי תשואה, והנה, כאילו, קבלו אותי, אני יפה על עצמי, וזה מגניב אני. כולם אמרו לי, תלמדי ללכת לפני שאת מנסה לרוץ, וזה עוד יותר עצבן אותי, אז עוד יותר רציתי לשים להם את זה בפרצוף. ונכנסתי all in עמוק מדי, כשהבנתי את גודל האסון, גם בניהול, גם בשותף המקומי שלי, שהאצלתי עליו סמכויות ותכונות, כי היה לי נוח, אבל לא הסתכלתי למציאות בעיניים. גם דברים שאני עשיתי, שזה לא ה... זה לא הדברים שאני אמורה לעשות, כן. אבל חשבתי שאני עושה אותם, ובאמת המון מסקנות ומניפולציות על האקסל, זה אחד הדברים הכי חזקים שלקחתי משם, ש...
שאת שקרת לעצמך במספרים כביכול.
שהאקסל סופג הכל, ואני ממש זוכרת את, את הקולות הקטנים האלה בראש, כשפתאום האקסל לא נראה משהו, ואז אני פתאום מתחילה להגיד לעצמי, כן, אבל זה לא באמת ייקח, 8 חודשים, ו... כן, אבל אולי זה בכל זאת עם אחר, ו... ובאמת, אנחנו לא שמים לב כמה אנחנו עושים את זה.
אפשר לשאול כמה הפסדת שם בסך הכל?
$300,000.
יו.
$300,000, זה לא... תשמע, זה מחמיר עם עצמי להגיד שהפסדתי, כי שנה וחצי בזמן שעשיתי את זה, חייתי רק מזה. זאת אומרת שכל עלות המחיה שלי...
אמרתי, אז גם כאילו זה נספק בתוך זה.
שכוללת גבינות, תוצרת חוץ, ואתה יודע...
ודוד כל הזמן.
כן, ודוד דולק, אז זה כלול גם בזה. אבל בוא, כאילו, בין $200,000-$300,000 קל. בוא נגיד שכשהתחלתי את זה, היה לי אקסטרה 300, וכשסיימתי, היה לי פחות 300. ולכן מבחינתי זה הפסד בהון העצמי. כואב מאוד. כואב מאוד. כואב מאוד, אבל...
באת להמשיך, אבל כזה, לא, פשוט כואב. איתי זאת, איתי זאת.
לא, אני כן אגיד שבאמת זה פתח, אני כן רוצה להגיד שמתוך הכאב הזה והכישלון, זה היה הכישלון הכי משמעותי שהיה לי בחיים, ואני מרגישה שהוא עשה את התפנית שלי בחיים, בא לי לומר בכל החיים, אבל באמת בהסתכלות העסקית שלי, בחשיבה העסקית שלי, בהתנהלות העסקית שלי, הכל התחיל מתוך הבוץ של הבוץ, של הזבל, של המיץ.
הייתה נקודה ספציפית שבה אמרת, כאילו, נכשלתי? או שזה היה כביכול כזה רצף של עסקאות לא טובות, רצף של כזה סיטואציות פשוט שכזה, זה הסלים עם הזמן, לא הייתה נקודה ספציפית שכזה אמרת, כאילו, מה גרם לזה לעצור, בוא נשאל ככה? זו השאלה מדויקת.
קודם כל זה עוד לא עצר, יש לי עוד 3 עסקאות מסריחות שאני צריכה להיפטר מהם, זה יקרה בחודשים הקרובים. היה רגעים, אני חושבת שהיה שלב שפתאום התפקחתי. העצבים, הכעס, המספרים, ראיתי את הכל בבירור, אבל היה שלב שפתאום אמרתי, נטה, זהו, כבר לא יהיה התאוששות פה. בשלב מסוים כבר אי אפשר להציל את האקסל, אתה כבר מבין שלא משנה מה תעשה, יש פה הפסד, וההפסד הלך והעמיק. והייתה נקודה, הייתה נקודה שהייתה לי עסקה שהפסדתי ב-$100,000 כמעט, כשזאת כל העסקה, זאת עסקה, אתה יודע, זה לא עסקה של 2 מיליון הפסדתי, זאת כל העסקה, באמת, כאילו, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, איך, בא לי להגיד לך, אתה יודע, הרבה אנשים מפסידים, והם כזה, יש להם הסבר טוב ללמה הם הפסידו, לא קשור אליהם, אני פשוט עשיתי טעויות כל כך טיפשיות, ואני יושבת על הרצפה בטרמינל שם בקליבלנד, אוהיו, ואני לא יכולה להכיל את הכאב של הכישלון, כי זה כישלון שאתה ממש כישלון, זה לא כישלון שהשוק ירד, גנבו לך כסף, אתה כישלון עכשיו, אתה כישלון, זהו, אי אפשר להתווכח על זה, ואני ממש זוכרת שיש בי איזה משהו שאומר לי, אני לא עולה על הטיסה, עד שאני לא מתוודה בפני כל העולם, על העסקה הזאת, כי זאת עסקה שממש הסתרתי, ממש התביישתי לספר אותה, וכתבתי פוסט, כתבתי פוסט בפייסבוק, הפסדתי, אני זוכרת אם זה היה 75, אני זוכרת משום מה את המספר 75,
אולי זה, כן. 75, 100.
הפסדתי $75,000, כתבתי את כל הסיפור, כתבתי את כל הטעויות שעשיתי, ואני ממש זוכרת את התחושה, שזה ייתן לאנשים משהו, שהאמת הזאת, זה שאני מביאה את האמת כמו שהיא, לא כזה, כן, נכשלתי פעם, לפני 20 שנה, וזה מה שבנה אותי, הנה, אני פה בתוך המיץ של הזבל, על הרצפה של הטרמינל, מביאה לכם את האמת, ועשיתי את זה כדי, לא יודעת, להצליח לנשום, וקיבלתי עשרות, היה שם איזה, לא יודעת, 800 לייקים, עשרות תגובות.
וזה עזר לך לנשום?
זה מאוד עזר לנשום, באופן אירוני, מפה התחיל באמת ה... אני קוראת לזה שיווק, כי מעולם לא ניסיתי לשווק ככה, אבל פתאום הבנתי את הכוח המטורף שיש באמת כפי שהיא. אנחנו תמיד מדברים בעולם השיווק או המחירות או העסקים על כאילו אמת, האמת היא הכי זה. אבל כשזה מגיע לתכלס, לדברים הפחות מצטלמים טוב, אנחנו לא מראים אמת. אף אחד לא מספר שהוא הפסיד 75,000 דולר בלי איזו שורה תחתונה של ובסוף הצלתי את הכסף, כאילו. ופתאום זה היה הקו, פשוט להביא את האמת כמו שהיא, לטוב ולרע, לא רק עכשיו כישלונות וחרה. אז זאת הייתה הנקודה. זאת הייתה הנקודה.
משם התחלת ליצור תוכן אגב? זה היה פעם ראשונה שכתבת משהו?
אני חושבת שעוד לפני זה קצת סיפרתי על פליפים. סיפרתי על המסע שלי עוד לפני זה, אבל זה היה הנקודה המשמעותית שהייתי בחשיפה ובפגיעות הכי גדולות שלי, הכי באמת, כאילו, הכל על השולחן כמו שהוא.
טוב. התחלתי עם כל עולם הנדל"ן, התחיל מפליפים, כאילו התחיל כל מה שסיפרת לפני, שהיית שכירה, עברת לפליפים. מה השתלשלות מאז?
מהפליפים יצרתי שותפות באמת חזקה בטקסס, אזור שנקרא ריו גרנדה ואלי בדרום טקסס. בתכלס זה חור תחת שאף אחד לא מכיר, חוץ ממי שעושה שם נדל"ן. הגעתי לשם במקרה באיזו השתלשלות אירועים. ויש לי שם שותף מדהים, סופר טלנט מטורף, ואנחנו עושים ביחד בנייה חדשה ופיתוח קרקע. בנייה חדשה זה ממש להרים בתים, שכונות, פיתוח קרקע זה לקחת קרקעות, להעביר אותם ייעוד מחקלאות למגורים. בישראל זה לוקח כזה שנים. 800 שנה, כן. ושם זה לוקח חודש, חודשיים. וואלה. כן, זה מקום שהבירוקרטיה היא לגמרי רוח גבית ולא רוח נגדית. Mm-hmm. כמו נגיד אם אני לוקחת את מנהטן או שווקים אחרים שהבירוקרטיה יכולה לרסק עסקאות. באזור שלנו זה ערים שרוצות להתפתח, אז הן מאוד עוזרות ליזמים. וזה ממש להקים שכונה, זאת אומרת, כל התשתיות, לסלול את הכבישים, את תוכניות הנדסיות והאדריכליות של שכונה, וצנרת מים, צנרת ביוב, הכל, ובסוף מוכרים את המגרשים.
מוכרים מגרשים או בתים בנויים?
מוכרים מגרשים. זאת אומרת, אנחנו יכולים או למכור את המגרשים או לבנות עליהם. אני אהבתי לפצל את זה, כי אני לא אוהבת פרויקטים ארוכי טווח, אני מרגישה שאין לי שליטה מבחינת לאן השוק הולך. ואם אני מפצלת את זה לפיתוח קרקע ואז בוחנת איפה שוק ואז בונה, אני מרגישה שיש לי טיפה יותר שליטה בתחום שגם ככה יש בו אפס שליטה. לתפיסתי.
קודם כל סופר מעניין, זה תחום כזה שפחות נחשפים ל... כאילו, מדברים איתך הרבה על נדלן. נדלן כאיזה טייטל מאוד כללי, כל מי שנכנס לעולמות היזמות, חבר'ה צעירים שמתעניינים בעולמות האלה, אתה שומע על נדלן, אתה שומע על... דיברנו על הולסלינג, שהיו פה פרקים גם כן שהתעסקו גם בזה. בפועל, מה זה אומר בפועל יזמות נדלן? לא באמת מדברים על זה, אז זה מגניב דווקא לפרק את זה באמת להשבחת קרקעות לשם הדוגמה, לא שזה לא מינוח הנכון, אבל כאילו להפוך את הקרקע מזה לזה, ולבנות בנפרד, כל דבר זה איזשהו תהליך כזה, שזה מגניב כזה להבין רגע מה קורה בפועל במאחורי הקלעים.
כן.
מעניין אותי לשמוע כמה דברים. אחד.
בבקשה.
אחד. האם... באופן כללי, או מה היתרונות יותר נכון להגיד, של עולם הנדלן בתפיסה שלך, במודל, בשוק, בשווקים של נדלן, מה היתרונות בזה? זה רק משהו בסגנון, אין לזה תקרה? האם את באמת מאמינה בזה? בוא נתחיל מזה, נעבור אחרי זה לשאלות הבאות.
אני אגיד לך מה...
למה נדלן? אולי זו השאלה הזאת נכונה. למה נדלן? כאילו, למה דווקא נדלן?
אז אני חייבת לתת לך את התשובה ה... אין לי תשובה מפוצצת כזאת של אנליסטית כלכלנית, כי זה כמו שלפעמים אנשים שואלים אותי למה ריו גרנדה ואלי טקסס, והם רוצים לשמוע את כל החקר שוק המטורף שעשיתי, ובסוף אני אומרת להם סתם, כי פשוט ראיתי את אוסקר, הוא היה שם, התחברתי אליו, הלך טוב. ולמה נדלן קצת דומה, זאת אומרת, אני התחלתי את הדרך שלי, לעומת באמת יזמים צעירים שאני רואה היום, שזה נורא מרגש לראות את ההתפתחות האישית והכנסים שהם באים והולכים ולומדים נדלן ועושים חקר שוק ונכנסים להולסלינג ולכל מיני דברים. אני נכנסתי, אני קוראת לזה מהדלת האחורית, פשוט התחלתי לעבוד בתחום, התחברתי, זרמתי, ומצאתי את עצמי שם. זה סיפור, אתה יודע, פחות נוצץ, אבל ככה.
לא חושב שהוא בכך פחות נוצץ, גם אני את הוידאו התחלתי ככה, וזה, לא, לא יודע אם זה היה משהו ש... ש... לא, אני לא תופס זה כפחות נוצץ, להפך, דווקא אני חושב שיש בזה משהו של מאוד כזה, דווקא ליזמים צעירים, זה, אני חושב שזה יותר יכול לעורר בהם השראה, כי אתה לא יודע לאן אתה תגיע. פשוט יזרום עם החיים, כאילו היית רגע שנייה בעגלות, ואז איכשהו הזה, ופה ושם, ולא יודע, הלכתי לו צחירה באיזה עוזרת אישית של איזה מישהו, ומצאתי את עצמי עכשיו יזמת נדלן.
לגמרי.
לא יזמית, כי זה מקטין.
מקטין. איך שאמרתי זה, הרגשתי מוקטנת.
לא, אז פתאום מצאת עצמך בעולמות הנדלן, זה לא כן. כך פתאום, אבל זה פתאום, ואני חושב דווקא להפך.
זה אגב מדהים, אני כן רוצה להגיד, אפרופו, איזו מילה מוזרה זה פתאום.
כן.
כמה זה פתאום, כי אני חושבת על 4.5, לפעמים אני מסתכלת כאילו על המסלול, ואני אומרת, בונה, 4.5 שנים בערך הייתי כאילו בכובע הקודם שלי, התקדמות מאוד איטית, כאילו גם בשכר, גם בהיקף, באמת התקדמות מאוד איטית, מאוד מאחורי הקלעים, ופתאום קורה משהו, ואני יוצאת לדרך עצמאית, שמתחילה טוב, אני עושה פליפים עם כסף שלי בכלל, מוכר דירה, עזבו אותי, לא צריכה משקיעים, ופתאום ארגנתי קבוצת משקיעות, ופתאום אני כן עובדת עם משקיעים, ופתאום יש לי קבוצות של משקיעים, ופתאום אני עושה פרויקטים של מאות יחידות דיור בטקסס, ובא לי לומר, ואני כל הזמן אומרת את זה ליזמים, שזה יישמע אולי כאילו, אני דווקא רוצה לומר שאנחנו לא יודעים לאן הדרך תיקח אותנו, אבל דווקא יזמות נדלן, בא לי שאנשים דווקא ידעו שזה לא rocket science. זה לא צריך עכשיו ללמוד שנים כדי להיות יזם נדלן. זו התפיסה שלי. יש הרבה יזמי נדלן שיושבים בישראל, והם באמת מביני על חלל בכלכלה ואנליזות ונדלן, ולא יודעת, קטונתי מלהשתוות אליהם. אני הבנתי, במיוחד אחרי הטעויות שעשיתי בהתחלה, כשחשבתי שאני איזה נדלניסטית על, אחר כך הבנתי שהיזמות שלי מסתכמת, בעיקר, כן, אני כמובן לא אקטין את עצמי, אבל היא מסתכמת בראייה עסקית, איזושהי ראיית מספרים רחבה, והמון, המון, 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 המון ניהול של מערכות יחסים. כי כל העסק של היום קם ונופל על השותפים המקומיים שלי. והייתי נורא רוצה לשבת לך פה, אתה יודע, ולנפח את החזה, זה קצת מוזר שאישה אומרת את זה עכשיו, שאני חושבת את זה נכון, זה כאילו לא מתאים.
כן, זה כאילו...
כאילו החפצתי את עצמי.
כן. אבל אני מבין את הקונטקסט, בסדר.
אולי נוריד את זה בעריכה או משהו, לא? סתם. בקיצור, אני כלום ושום דבר בלעדיהם. דווקא כשהבנתי את זה, פתאום טס לי העסק. כי אמרתי, אני לעולם לא אדע להריץ צינורות ביוב בקרקע כמו הצוות של אוסקר. ואני בחיים לא אדע, יש לי את השותפים שלי בג'קסון ולפלורידה, שאנחנו עושים נדלן מניב. לעולם אני לא אדע לתת scope of work, הצעת מחיר לשיפוץ כמוהם, או לנהל כמוהם, או לאתר, או לעשות all selling, כמו גל השותף שלי. אני יודעת את מה שאני יודעת לעשות, ומה שאני יודעת לעשות זה לבנות תוכניות עסקיות, לראות ראיית מקרו שלאן העסקה יכולה ללכת, לדאוג למשקיעים שלי, למשוך אחריי אנשים, וליצור קשרים עם השותפים שלי, וזה העסק שלי היום. ואני יכולה עד מחר להתהדר בכל מיני טייטלים, אבל בסוף מי שעושה את העבודה הקשה, זה החבר'ה בשטח. זאת העמדה שלי. וכשהתחלתי לקבל את זה, אז השתחרר לי המון, כי כל הזמן ניסיתי לחשוב, את באמת יזמת, את לא יזמת, את משווקת, את... אכלתי סרטים של ערך עצמי מטורפים, עד שאמרתי, קוסומו, זה כאילו לא מעניין.
זה לא באמת מה שחשוב.
אתה רואה להגיד קוסומו בפודקאסט.
לא, זה בסדר, אתה יכולה להגיד מה שאת רוצה. אנחנו פה, כאילו, יש פה פרקים שמקדרים פה חופשי, שעות, כאילו, פרק שנים, רק לא, סתם לא. אבל אני כאילו מסכים עם זה. אני גם במקביל, כאילו גם לי עכשיו הייתה זה חוויה, הקמתי לפני חצי שנה בערך סטארט-אפ. וואלה, אני לא מבין כלום, כלום ושום דבר בטכנולוגיה. אפס הבנה טכנולוגית, אבל יש לי סטארט-אפ שעושה מספרים עזועים מבחינתי. כאילו, לא דברים שאמרתי שאני יכול לעשות, כזה מהר. ואז כאילו שאלתי בדיוק אותם שאלות שאת אומרת, של כזה, מה פה אני עשיתי, מה פה לא אני עשיתי, איך עשיתי, כמה, למה, מתי. עכשיו, משפט ששמעתי בעבר על יזמות בכללי, יזם טוב זה לא בהכרח בן אדם שהוא יודע להיות האיש מקצוע הכי טוב, והוא לא בהכרח הזה הכי טוב, ולא זה ולא זה ולא זה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להיות איש של אנשים. ברגע שאתה איש של אנשים, אתה יכול... כאילו... להיות, אנחנו אומרים, כל מה שאתה צריך להיות, זה נשמע קצת מקטין, זה כאילו, זה רק להיות איש של אנשים, אבל זה הדבר שאין אותו לכל כך הרבה אנשים.
נכון.
זה כל כך מצרך נדיר לדעת, לבנות מערכות יחסים טובות, ולתקשר את עצמך בצורה טובה, לעשות תאום ציפיות טוב, ולרתום אחריך אנשים, ומשקיעים שישימו את הכסף וישמחו עליך, זה כל כך הרבה יותר מורכב בתפיסה שלי מאשר
הצד הטכני של הדברים.
דברים טכניים.
נכון.
ומצד אחד אני כאילו גם לא רוצה להקטין, ולא לבוא ולהגיד, רגע, אני עושה פה הכל. אבל גם במקביל אני מבין כמה אנשים טכניים יש שלא עושים שקל, וכמה מעט אנשים יש שיש להם מערכות יחסים יוצאות מן הכלל שלא עושים שקל. אני באופן אישי, כל בעל עסק כמעט שהכרתי, הוא היה בן אדם, לפחות בעלי עסקים הטובים, היה בן אדם שיודע לנהל מערכות יחסים טובות. אני חושב זה כאילו אחד הדברים שהבנתי שבעסק הזה פה, בגלל שהוא מתבסס על מערכות יחסים ולקוחות, וזה לא עכשיו טכנולוגי שזה כזה, הכל רימוט ואין תקשורת בכלל עם הלקוחות. דווקא פה הבנתי כמה זה כן קריטי המערכות יחסים האלה, וכמה זה לא משהו שהוא כזה obvious, ואני כאילו מצד אחד מאוד מסכים עם זה, שאת אומרת כאילו, אני כלום ושום דבר, אבל אני גם על אותו, במקביל ביחד, אני אומר, בלי היזם, בלי הבן אדם שבא ויוזם, שוב, יזם זה ליזום את המערכות יחסים אפילו. זה השלב הראשון, ראשון, ראשון, ראשון של כל דבר. זה, שוב, זה נתפס כאילו דווקא אפילו יותר גדול מאשר הצד הטכני.
היה לי שיחה כזאת עם קולגה לפני כמה זמן, אני פעם בכמה זמן באמת נפגשת עם חברים שלי בתחום, וזה עוד משהו שאני אוהבת לעשות. אתה יודע, השיחות של נדלניסטים הרבה פעמים זה כזה, אני קוראת לזה דיל דרופינג. כמו שיש נאם דרופינג, יאללה, אני קניתי בית דלתות.
קניתי בית במיליון, מכרתי בשש.
20 דלתות, יאללה, בדיוק בניתי שכונה של משהו. כזה, ואני כאילו באה וכזה, יו, החיים שלי בזבל, בא לי למות, לא ישנתי בלילה, אני הולכת להפסיד כסף. זה פשוט מדהים כמה פגיעות ואנושיות פותחות את הצד השני לאותו דבר תוך 4 שניות. פתאום השיח נהיה אמיתי. יאללה, בלי כל המניירות, יאללה, כולנו עושים כסף, בוא נתקדם. פתאום יש שיח אמיתי. באמת הבאתי את השאלה הזאת של מה אני שווה? מה היזמת שבי? ואז באמת הוא אמר לי שהיכולת לשמוע, וזה דברים שלפעמים אני לוקחת כמובן מאליו, כי כנראה שבאמת מגיל צעיר היה בי את הוויז'ן העסקי. אני זוכרת שחברה חזרה מניו זילנד, אני הייתי בעסק באוסטרליה בזמנו שעבדתי בו, חברה חזרה מניו זילנד, אמרה לי, נטע, אין עגלות של מיישרי שיער בניו זילנד, בום, הייתי על טיסה בסוף שבוע הזה, תפרתי פגישות עם קניונים, באותו סופה שזמנתי סחורה מסין, בום, יש עסק. ובאמת היכולת התנאה הזאת, והביצים או הביציות של השור, או הפרה,
כל אחד,
כל אחד והמין שלו, או הפרה והשור, או אלה שמגדירים את עצמם כרבים,
או הם,
או הם, או הוא, אנחנו.
שיעית.
אז זה באמת היכולת, היוזמה הזאת זה לא חייב להיות עכשיו שאני יודעת למצוא את העסקאות הכי טובות, או אני יודעת לנהל בפועל את העובדים הכי טוב, אלא אני יכולה לקחת גורמים ולייצר מהם יש מאין. כי כשאוסקר עכשיו בא ואומר לי, תקשיב, יש פה קרקע, והוא מספר לי את המספרים, אז הוא רואה קרקע עם פוטנציאל, אבל אני כבר רואה שזה השקעת חוב וחצי תהיה השקעת הון, וזה יהיה בכלל קשור לקרן, ויהיה מפל תשלומים וצועה מועדפת, ואני אביא מפה, וההסכם ככה, והעורך דין הנאמן, ואני צריכה עכשיו לעשות על זה פוסט, עוד פוסט, אחר כך זה, כולם יגיעו, תוך חודש, יוצאים לדרך, ואני אעשה ככה וככה כסף, אתה מבין? כאילו, וזה מבחינתי באמת היזמות, וכן, יש לי נטייה לפעמים להקטין, נורא מפחיד אותי לצאת, נורא מפחיד אותי. אפרופו...
חשבנו, אפקט המתחזה, תסמן את המתחזה.
וואי, מה, זה... אני חושבת שזה ההפך, זאת אומרת, זה על הסקאלה של תסמן את המתחזה, כן? תסמן את המתחזה זה משהו שמלווה אותי מאז ומתמיד. באמת תחושה ש... למי שלא מכיר, זה באמת איזו תופעה פסיכולוגית כזאת, שאנחנו בטוחים שעוד שנייה כל העולם יבין שאנחנו כלום ושום דבר. וזה משהו שמאוד מלווה אותי, עד כדי שעם עצמי באמת פיתחתי שיטות של איך להתמודד עם זה, כי זה באמת היה לי מאוד מאוד קשה, ואחד הדברים שלי מאוד עוזרים, זאת האמת. זה באמת כל הזמן לחזור לאמת, זה נשמע נורא פשוט ונורא יפה, אבל הייתי ילדה סופר שקרנית, הייתי יכולה להגיד שהשמיים בחוץ כחולים כשהם שחורים, כל מה שמשרת אותי באותו רגע, והיום האמת היא מובילה אותי, כי זה שומר עליי. כי אז אני יודעת שאני לעולם לא מתחזה. אני תמיד הולכת עם האמת, ועל המקום הזה של תסמונת המתחזה, אז באמת, ואפרופו מערכות יחסים, כסף וכל מיני דימויים שיש לנו, לצד זה שתמיד מאוד אהבתי כסף ועסקים וכולי, לי יש נגיד איזו אמונה מגבילה כזאת, שהם... האנשים הבאמת עשירים, זאת אומרת, אחלה, אני עושה אחלה כסף היום, אבל שאני אהיה מיליארדרית, שהחברה שלי תונפק בבורסה, אז אני אהיה בן אדם חרה.
יש לכם אמונה כזאת?
יש לי אמונה כזאת.
כן?
שממש,
זה אף פעם לא הבנתי, תחייב להגיד לך.
וזה משפיע עליי, אתה יודע, בלבוש, כאילו, כל פעם כזה ש... אנשים אומרים לי, אולי תתלבשי, היום אני כזה עם ג'קט והגילים, כן, אבל בדרך כלל אני באמת, לא, זה לא מעניין אותי הדברים האלה, וכזה, אולי תתלבשי יותר, כמו איזה מתנדלן, ואני ממש מרגישה שאני מנסה...
להקטין, בכוונה.
לא יודעת אם, כן, להחזיק איזה דמות כזאת, שהיא לא בטעות, שלא יחשבו שיש לי, כאילו, לא, זה לא כזה נכון, כי אין לי בעיה, זה משהו מורכב של בסוף, באמת פחד, כן, איזשהו חוסר יכולת להגיד, I own it, הרווחתי, אני תותחית, כאילו, לא יודעת, לא...
אני אגיד לך מה, כאילו, אני אתן את הקונטרה שלי מהדבר הזה, כי זה מה זה מעניין אותי, תמיד כשמדברים, תשמול את המתחסה, זה סופר סופר מעניין אותי, כי אני כאילו, 99% מהזמן, אני פועל מחוסר מודעות, כי ברמה קיצונית, התחלתי לעשות סרטונים מהמקום הכי חסר מודעות שקיים, התחלתי בטעות, כאילו, עשיתי שטויות, וזה היה נראה מבזה, וזה היה קרינג'י בטירוף, כאילו. אבל זה נהיה העסק שלי.
גדול.
וזה נהיה פתאום כאילו קהל ואנשים ופודקאסט, התחיל גם כן באיזה משהו כזה, למה שאני אעשה את זה בשביל מישהו אחר? למה שאני אעשה בשביל מי? תה, פה, פודקאסט.
שלם.
וכאילו, ואז איפה פגש אותי פעם ראשונה נראה לי, זה מה שזכור לפחות, תסמון את המתחזה, שמישהו רוצה לשלם לי כסף על ייעוץ. אחד המאזינים שלי פנה אליי, אמר לי, תשמע, דיברת בפרק על... על מערכות יחסים, אמרת איזה משהו, על האקסיט שלך, ופה ושם, ואני חוות אותו דבר, ואני רוצה לדבר איתך. ואז התחלתי יכול תסביכים, מה, אני אקח לו כסף על ייעוץ, כאילו, מה אני יועץ זוגי? מה לי ולזה? אבל אני גם לא אתן את הזמן שלי סתם. והתחלתי יכול כפות, ואמרתי לו, תשלם כמה שאתה רוצה, אני לא אומר לך כמה. זה היה פעם ראשונה שנתתי ייעוץ למישהו. ואני זוכר שכאילו, כשהוא בא לדבר איתי, לפני שהוא הגיע, מה שאכלתי, אכלתי כפות עם עצמי. מה זה? למה שמישהו ישלם לי כסף על זה שאני מדבר איתו? כאילו, אני יושב עם חברים שלי, לשרוף את הזמן שלי, יושב עוד שעה, אני הולך מפה, לשבת 4 שעות עם חברים, לשרוף את הזמן שלי, ליטרלי, לשרוף את הזמן שלי. והוא ישלם לי עכשיו כמה מאות שקלים על, על, על שעה שאני יושב איתו, וואלה, הוא כמו חבר, הוא בגיל שלי, כאילו. וזה התחיל, וזה התגלגל, ופתאום לאט לאט יותר ויותר אנשים תופסים לך, ופתאום קוראים לך, קראו לי לאיזה הרצאה. ואז אתה, בכלל, אכלתי כפה עם עצמי, מי אני שאני רוצה? מה? אני בן 24, יש לי איזה עסק חמוד כזה, מה קשור עכשיו הרצאה? וככה, התגלגל לאט לאט, וכל פעם כאילו זה היה כזה, איזשהו מלחמה פנימית עם עצמי של כזה, כן, אבל במה זה שונה מכל בן אדם אחר שעשה? כאילו מה, הם קיבלו, אילון מסק קיבל תעודה שהוא בן אדם זה, בטוח שגם הוא עד היום באיזשהו מקום, במיוחד דווקא להפך, כשאתה גודל, זה עוד יותר פוגש אותך, כי פתאום תופסים ממך, אז יש איזשהו משהו חיצוני כזה, ששם לך מול הפרצוף, אתה תסמול את המתחזה, כי במרכאות סתם נובדי, ואני לא רוצה להקטין אף אחד, אבל שאתה סתם נובדי, אז אף אחד מלך התחילה לא בא לבקש ממך ייעוץ, ואז אתה לא צריך להתמודד עם זה של כאילו,
נכון.
למה שישלמו לי? כי אף אחד לא רוצה לשלם לך, אז הכל טוב. אבל דווקא שאתה מתחיל לקבל את הדבר, דווקא שאתה מתחיל להתמודד, פתאום אנשים רוצים לסגור איתך עסקה גדולה, או שאתה עושה עסקת נדלן, או שלא, שוב, אני לא יודע איפה אותך זה פוגש, אבל פתאום שהדברים האלה פוגשים אותך, דווקא כשאתה עושה דברים, אז אני מניח שזה רק מחמיר עם השנים, כאילו אני אומר לעצמי, ככל שאתה גודל,
נכון.
וככל שאתה יותר מקבל בברכאות ולידציה חיצונית מהתוצאות שלך בשטח, אתה עוד יותר צריך להתמודד עם זה.
אני כן אגיד לך, אבל משהו שאני שמתי לב בתסמון את המתחזה שלי, אני פחות ופחות מרגישה אותה, מהסיבה, ולי זה עובד, כן? אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו במין שיח כזה, זה מתחבר לי לאותו שיח של אותם סיסמאות של בשביל להרוויח צריך לעבוד קשה, ואחרי כל העלייה, ירידה, כל הדברים האלה. ויש איזו אמירה כזאת של חייבים תמיד לצאת מאזור הנוחות, נכון? תמיד צריך להתקדם. אני הרגשתי שתסמונת המתחזה שלי מגיעה במקומות שאני לא בטוחה עד הסוף בערך שלי, ויש לזה סיבה. זאת אומרת, הייתי עושה פרויקטים של מיליוני דולרים של גיוס, והייתי מרוויחה בהם באמת מאוד מאוד יפה, ואני שולחת אקסל למשקיעים, ובאקסל כתוב שאני מרוויחה מאות אלפי דולרים, ובלי למצמץ, אני שמה את זה מול המשקיע, ואומרת, זה הפרויקט. למה? כי הגעתי לשלב שאני בטוחה, ואני אגיד לך יותר מזה, מעבר ליכולת שלי כנדלניסטית, אני היום מסתובבת עם אמונה מאוד מאוד חזקה, שאי אפשר להרער אותה בערך שלי, שאני רואה את טובת המשקיעים, לפני טובתי האישית. זה משהו שתעיר אותי בלילה, תגיד לי נטע, מה הכי חשוב לבך כיזמת נדלן? אני לא אגיד לך שום יכולת אחרת, אני אגיד לך על הדבר הזה. ולכן במקום שזה מאוד חזק, לא תבוא תסמונת המתחזה. ואין לי בעיה להרוויח כסף, ואין לי בעיה לשים את זה על השולחן, ובלי למצמץ. במקומות, כשמישהו אומר לי, אני אשמח שתלווי אותי כמנטורית, להיכנס לתחום הנדלן, ואני נכנסתי לתחום הנדלן מהדלת האחורית כעובדת, כן, ולא עשיתי סקר שוק, ולא אני ממש מרגישה שלא בא לי לגבות על זה גם 100 שקל.
כן, כי אני... את לא מרגישה עם זה בנוח.
לא, לא, לא מרגישה בנוח, ובמקום לבוא ולהגיד, תתמודדי עם זה, תרגישי בנוח, לא, אני פשוט לא עושה את זה. היום אני פשוט לא עושה ייעוצים כאלה, כי הם לא יושבים לי עד הסוף, ושמתי לב שגם בקורסים, משהו בעברת תוכן לא היה יושב לי עד הסוף, כל הזמן אכלתי סרטים עם התוכן שאני מעבירה הוא מספיק טוב, וואלה, שחררתי את זה. אני לא באה ומציעה פה הצעות, כי כל אחד מה שמתאים לו, אבל אני לא חושבת שתמיד אנחנו צריכים, אפרופו התפתחות אישית וזה, אני בגישה יותר עדינה של התפתחות אישית, אני לא עובדת 800 שעות ביום, אני לא במועדון ה-4 בבוקר, אני במועדון השנץ של 4 אחר הצהריים.
כן.
ואני לא חושבת שצריך כל הזמן בכוח, וכל הזמן להשתפר, וכל הזמן להתמודד עם השדים שלנו, וכאילו אפשר גם שנייה להרפות ולהגיד, וואלה, פה לא נעים לי, אז לפה אני לא נכנסת, והכל בסדר.
שזה גישה מדהימה, אגב, אבל וואי, והייתי יכול לאמץ אותה, אני פשוט, יש לי מה שנקרא קוצים בתחת, זה קצת קשה.
כן.
אבל אני גם מאוד מתחבר, כאילו מאוד מאוד מתחבר לכל מה שאת אומרת, במיוחד בכל מה שנוגע לכל העניין של אם אתה לא מרגיש עם משהו בנוח לקחת עליו כסף, כנראה שיש על סיבה, אבל עם זאת אני אגיד גם הרבה פעמים זה לא בהכרח מוצדק. זאת אומרת,
נכון.
הרבה פעמים כן יש לך הרבה מאוד דרך לתת באיזשהו דבר, ולא נעים לך מאלף ואחת סיבות, ואלף ואחת פרדיגמות ותפיסות שיש לך כלפי עצמך, או כלפי העולם, או כלפי אלף ואחת דברים, או במערכת יחסים שלך עם איזשהו בן אדם, סתם, שם דוגמה, יפנה אליי מישהו מהתיכון שלי, ויש לי איזשהם משקעים רגשיים כלפי התקופה, כלפי הבן אדם, כלפי משהו, יכול להיות שזה ישפיע על הצעת מחיר שאני אתן לו. לטוב או לרע? לטוב או לרע?
לגמרי.
וברגע שזה ככה, אז שוב, אז יש דברים שהם קצת מעבר להאם אני טוב בזה, לא טוב בזה, אני מרגיש בסיטואציה, אבל מאוד מאוד מתחבר לזה. טוב, שאלה הבאה שלי זה באמת על כל ה... מה זה להיות בעולם של, נקרא לזה, עולם מלא טסטוסטרון כמו נדלן, אבל דווקא כאישה.
שאלה טובה. אני אחלק את זה לשניים. אני חושבת שבתחילת הקריירה שלי, באמת לפני שיצאתי לדרך העצמאית, אז זה לא היה פשוט. זאת אומרת, זה לא שסתם אומרים על התחום הזה שהוא גברי ושתופסים נשים אחרת. הייתי גם בלונדינית בזמנו, זה לא עזר לי, לא הועיל לי. והחוויה הייתה של אנחנו נשמח להיפגש עם בעל החברה. תמיד. אגב, לא מזמן, זה מצחיק, אני אומרת שזה השתפר בחלק השני, אבל לא מזמן עשיתי כנס למשקיעים שלי, ובאתי לראות אולמות, והגעתי לאיזה אולם בתל אביב, ואני מדברת איתו, והוא אומר, אוקיי, מי החברה? אז אני אומרת לו, מטאור, מה החברה עושה נדלן? ואת מה? אני הבעלים של החברה. הוא אומר לי, או שאמרתי לו, אני לא זוכרת איך ניסחתי את זה, הוא אומר, אוקיי, אבל מי הבעלים?
מי מקבל את ההחלטות?
מי הבעלים? כאילו חיכה, חיפש כאילו מתי נוחת המבוגר האחראי, הגבר שהוא יחתום לו על הצ'ק. ואז תחילת הקריירה שלי הייתה מאוד כזאתי, וזה בא לידי ביטוי, גם אם אני באמת רוצה להילחם על מקומי, ואני כביכול רואה את עצמי בתור אישה חזקה, יש תחושה בחדר, זה יישמע נוראי, כן, אבל זאת האמת, יש תחושה בחדר שאם עכשיו כאילו אומרים, יאללה, בוא נכין קפה, יש איזו ציפייה, אני זוכרת שאני עם עצמי קמה ומרגישה שהעולם מצפה שאני אקום להכין קפה, ואני הבן אדם האחרון שכאילו לא יכול להגיד לא. ולפני כמה זמן ישבתי בחדר, קיבלנו החלטות על איזו עסקה גדולה, וישבתי עם ארבעה גברים בחדר, וקלטתי שזה פעם ראשונה שאני לא זאת ש... taking notes. פתאום מישהו אחר עשה את זה. כן, כאילו... ואז היה את התפנית, והתפנית הזאת הגיעה כשבאופן כללי הבנתי את הכוח של האותנטיות עבורי. זאת אומרת, ברגע שהבנתי עד כמה החיים שלי נהיים קלים, עד כמה שיווק מפסיק להיות שיווק, ומחירות מפסיקות להיות מחירות, ומשקיעים פשוט באים אליי, וכל מה שאני צריכה לעשות זה להביא אמת. זה נשמע כאילו כמו איזה, גיליתי את האור, אבל אשכרה, על אמת. ברגע שהתחלתי לדבר על הדברים כמו שהם בדיוק, לא ננסות להתאמץ, להיות נטע חזקה, אגרסיבית, שיכולה, כי החזק שורד בנדלן, ואם יראו את החולשה שלי. אני זוכרת שסיפרתי באיזה פוסט שבכיתי על הרצפה של נכס אחרי שקבלן דפק אותי, וכל הגברים אומרים לי קבלנים לא יכולים לראות אותך בוכה. כאילו, אי אפשר לראות את הפגיעות הזאת, תרמסו אותך. ואני זוכרת שבשלב מסוים, אמרתי לעצמי, זה הקול שלך בעולם. נשי, גברי, לא משנה, אבל אנחנו מביאים תכונות נקביות ותכונות זכריות, ויש לי גם וגם, ואני גם אסרטיבית ובדס, אבל גם יכולה לפקוט ורגישה, וזה מה שאני מביאה. ביום שהתחלתי להבין שזה נטע, ועכשיו, במקום להתאים את נטע לנדלן, אני מתאימה את הנדלן או את המרחב העסקי לנטע, בום. זה היה כאילו פתיחה של צ'קרות ברמה ש... שלא הבנתי איך לא כולם עושים את זה. כאילו, מה אתם מפספסים? תראו, הנה אני יושבת מול משקיעים, אני אומרת לה, אין, מסוכן, חבל, הזמן, אתם יכולים להפסיד את כל הכסף. כאילו, לא מתאמצת בכלל. בום, אנשים נכנסים לעסקאות, ועבודה עם משקיעים שנחשבת כאב ראש להרבה יזמים, הופכת להיות אהבת חיי.
כן, זה כאילו הכי כיף בעולם פתאום.
הכי כיף בעולם, הכל כיף.
כי את מרגישה שאת עוזרת, כי את באמת מרגישה שאת לא משחקת, כי זה...
אתה לא צריך להסתיר.
אני חושב שזה, כי זה מפסיק להיות שחמט, זה נהיה...
נכון.
זה נהיה פשוט כאילו...
ואני אגיד לך יותר מזה, אפרופו גם תסמונת המתחזה, במסע ומתן, זה לא רק מול משקיעים בשיווק, אתה יודע, אני עושה מסע ומתן עם שותפים שלי, אני עם עצמי חושבת בכנות עם עצמי, מה הערך שלי? גם השותפות שלי בטקסס וגם השותפות שלי בפלורידה, אני לא 50-50, הם 60 ואני 40. גם שתי השותפויות האלה ראו לנכון שזה יהיה 50-50, ואני התווכחתי איתם שאני צריכה להיות 40. אני מספר את זה לאנשים, כאילו, מי במסע ומתן מוריד את עצמו? זה כזה מטומטם, אבל כשהמטרה של מסע ומתן זה לא לקופף את היד של השני ולהוציא יותר, אלא להגיע לנקודה שבה אני מרגישה ב-100% במקום שלי לטוב ולרע, אז יש פה מערכות יחסים לטווח ארוך, ויש פה, הכל כאילו נפתח. ואותו דבר עם משקיעים גם. אתה יודע, אני בטוחה בערך שלי ובטוחה במה אני לא. ואם משקיע שואל אותי עכשיו כמה ניסיון יש לך, אז אני אומרת לו כמה ניסיון שלי. ואם משקיע שואל אותי מה התואר השני שלך, אז אני אומרת לו לא סיימתי תואר ראשון, חסר לי סמינריון. הייתי מצטיינת דיקן עד החוסר של הסמינריון דרך אגב.
By the way.
אבל אין לי תואר.
אני ממש ממש אוהב את כל מה שאמרת עכשיו, ובאמת אין לי הרבה מה להוסיף על זה, זה סופר סופר מדויק. אני חושב בורחתי שזה באופן יחסית אינטואיטיבי לי פשוט, אני לא רואה את הצורך הזה לשקר או למכור באיזה אגרסיביות, אני פשוט כאילו, שמע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה המצב, זה נתונים פשוט, כאילו זה הופך אותך להיות, שמעתי איזה משהו יפה בדיוק לפני יומיים. שבתי מישהו אמר לי, אתה רוצה להגיע בשיחה למצב שאתה כמו, שיש לך את האפקט החלוק הלבן. אתה רוצה להיות איש של נתונים, אני באתי לתת מידע, אני לא בא להיות פה איש מכירות, לא בא לבוא לפה עם איזה חליפה של סוץ ולמכור לך עכשיו כמו איזה גנגסטר, אני באתי כמו רופא, אני מאפיין איתך את הסיטואציה, מוציא לך דוח מפורט של מה צריך לקרות, אתה רוצה, אתה לא רוצה, שלך.
וואי, זה כזה נכון, כזה נכון.
נטע, היה לי ממש כיף.
יאללה, בוא נעשה עוד אחד, מה יש לך אחר כך? בוא נקליט.
לא, יש לי עוד פרק עכשיו, מה יש לי אחרי זה? יש לנו עוד פרק. אבל תודה רבה לך שבאת.
וואי, איזה כיף היה. תודה.
אני כמובן שם למטה בלינקים, לינקים לפרופילים שלך, ואיפה אפשר למצוא אותך והכל. וכשתוציא את הספר, בעזרת השם,
בעזרת השם.
תשלחי לי את זה, אני אוסיף אותו גם כן לתיאור.
יס.
וזהו, תודה רבה לך שבאת.
איזה מלך אתה, תודה.
ניפגש בפרק הבא.